הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ. כי תכונת הנאמנות הזאת זה ארץ ישראל. וחז"ל אמרו לנו שאין נבואה. כל מי שמתנבא לא מתנבא אלא או בעבורה. אז זאת אומרת שהנבואה היא קשורה עם ארץ ישראל. אני רוצה קצת להסביר את הדברים. ארץ ישראל, תורה שגם מחוסה. ותמיד אנחנו יודעים שמרבידת התורה היא יותר ממרבידת הנבואה. יש תורה, יש נביאים, יש כתובים. תורה זה דבר השם, זה משה רבנו. זאת אומרת, זה גם השם, אני אתן לתת משה רבנו.
נבואה אלא בארץ ישראל. זאת אומרת שארץ ישראל יש לה סגולה מיוחדת שאור השם מאיר בקרבה, בתוכה. אז גם אם לא נביא, יש רוח הקודש. המושג של רוח הקודש הוא לא צריך להיות רוח הקודש שאדם פתאום שומע קול שמדבר אליו ו... והוא שומע איזה רעיון, איזה דבר תורה, איזה דבר רוחני, משיג איזה השגה רוחנית באופן ששומע ממש קול. זה לא מוכרח להיות ככה. זה יכול להיות שאדם פתאום הסברה שלו מתבהרת, פתאום איזה הברקה. זה יכול להיות לא פתאום. יש לו סייעתא דשמיא. וזה גדר של רוח הקודש. לא רוח הקודש גלויה. רוח הקודש דרך חוכמה, נסתרת. לא גלויה. אבל זה רוח הקודש. כלומר, הוא מקבל עזרה. עזרה עליונה ממקור קדוש, והלימוד שלו יותר שוטף, יותר בהיר, יותר עמוק. רוח הקודש. התנוצצות של רוח הקודש. וזה בארץ ישראל יכול לקרוא בצורה יותר חזקה, בהירה. אי אפשר לאדם ישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו וגינותיו ורעיונותיו, דמיונותיו, הכל. דמיון זה בעצם, הדמיון הכי זך, זה הנבואה. מחוץ לארץ כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. אז רציתי קצת להסביר מתורה ונבואה. התורה אפשר ללמוד אותה בכל העולם. ונבואה אפשר לקבל רק בארץ ישראל. אז מה? התורה שהיא יותר גבוהה מהנבואה, היא יכולה להיות גם בחוץ לארץ. והנבואה שפחות היא דווקא, היא מקבלת את העזרה של ארץ ישראל, יכולה במבט הפשוט, אז נראה, אם כדי להיות נביא צריך להיות בארץ ישראל, זאת אומרת שהנבואה זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה שזקוקה למקום, מקום קדוש ונעלה. אבל לא, לא כן הדבר. הנבואה היא מוגבלת. התורה היא על גבולית. התורה היא למעלה מכל גבולות. וכיוון שלמעלה מכל גבולות היא לא קשורה במקום מסוים. היא מעל. מעל המקומות. כשאתם לומדים נתיבת תורה, למדתם נתיבת תורה קצת, אז נתיבת תורה זה מה שמסביר לנו המהר"ל, שהתורה היא מעל המציאות, היא על גבולית. מה ריבונו של עולם, דבר השם, שהוא עליון למעלה מכל. התורה משתלשלת ממקום בלתי גבולי. ולכן מסביר המהר"ל שאם אדם רוצה לעסוק בתורה, הוא צריך להתפשט מהמציאות. ולהיות ענב. ענב זה מידת הפשיטות. לא, ענב זה לא קטן. ענב זה כלום. וכלום זה הכל. כלומר, ענב הוא יוצא מהמגבלות ומבטל כלפי ריבונו של עולם. אני כשלעצמי מה אני? ואז הוא מתאים לתורה. אדם חומרני, אדם שיש לו תאוות, אדם גאה, גאה זה מוגבל, גס רוח, הוא גס. זאת אומרת, הוא עבה, הוא נמוך, כן? הוא חושב שהוא גדול, אבל הוא לא בלתי גבולי. הוא לא חושב שהוא בלתי גבולי. אדם גאה, הוא גדול, חכם יותר מכל אנשים בדור הזה. אולי הוא חושב שהוא גם יותר מכל הדורות. אבל הוא בן אדם, הוא לא חושב שהוא אלוקים. אז הוא מגושם, הוא בעל גבולות. אף אחד לא חושב שהוא כל כך, כמו שאמרתי, כל אחד חושב ביחפן יחסי שהוא משהו, יותר מאלה, יותר מפלויני, יותר מכל החברים שלו, יותר מזה, אבל בגבול. בגבול זה מוגבל. הענב הוא בלי גבול, בלתי מוגבל. מי שיש לו תאוות, אז הוא משהו נמשך לחומר, אז הוא מוגבל. הוא לא יכול לעסוק בתורה שהיא בלתי גבולית. הוא לא יכול להשיג אותה בצורה השלמה. זאת אומרת, מה המהר"ל ומסביר לנו שזה לא משהו טכני, כי מישהו, כלומר, משהו חיצוני. כשאדם גאה, אז הוא לא ישאל אם הוא לא מבין משהו, הוא לא שואל. אז זה מפריע לו להבין, מפני שהוא לא רוצה שיראו שהוא לא מבין. אז הוא לא שואל, וענב לא יכול לו לשאול, אז הוא יכול להבין. אז לכאורה, הענבה זה פשוט אמצעי טוב להיות תלמיד חכם. אם אדם ענב, לא מתבייש לשאול את זה ולשאול את זה, הוא לומד מכל אדם, ובסוף הוא נהיה חכם מאוד גדול. ומי שמתבייש, כשמשהו לא מבין, הוא מתבייש לברר את הדברים, אז הוא לא מתקדם. אבל זה לא, מסביר המהר"ל, זה לא הנקודה. הנקודה העמוקה של הענווה, זה שאדם מבטל את עצמו לגמרי, כאילו, אני כשלעצמי מה, אני כל מה שיש בתחילי זה הכל הקדוש ברוך הוא נתן לי. מעצמי אין לי שום דבר. בטל כלפי המקור העליון, הריבונו של עולם. והוא בטל, אז הוא שייך אל הגודל, שייך אל הגדולה האלוקית. מה שהוא זה גדולה אלוקית שמופיעה בו, אז הוא לא כלום. ואותו דבר הוא מסביר מי שתאהב לאכול. זה ההפך מהמשיכה לרוח. ועל כן הוא מסביר, גם בפרק הראשון, הוא מסביר, הרוצה, איך זה, יש לו שני מאמרי חז"ל שם. אמר אחד, יוצא לדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה. אז אפשר להבין בפשטות, אתה רוצה שיהיה לך זכויות, אתה הולך בדרך, אתה לבד, אתה מפחד, כי אין לך שמירה, יוצא מהסדר. אז אתה צריך זכויות, אז תלמד תורה, ויהיה לך זכויות, וזה ישמור עליך. זה נכון, אבל המהר"ל לא מסתפק בהסבר הזה. המהר"ל מסביר שמי שיוצא לדרך, הוא מתנתק כאילו מהסדר, מהמסגרת. בעיר הוא נמצא, יש שם סדר, יש שם ציבור, חיים, הופעות, מציאות. ואם הוא הולך לבד, הוא מתנתק מהסדר. אז מה הוא יצר לעשות? התורה היא סדר העולם. התורה היא המקור. היום מה יגידו לאדם, אתה הולך בדרך, אז תחזיק טלפון. אתה מפחד, תדבר. פעם שהיו קצת פיגועים בדרכים, אז כשהיו נוסעים בשביל כביש הזבל, אם אתם יודעים, זה בין פסגות לבית אל, אז זה שם התחושה של לבד. בהתחלה לא היו רגילים כל כך לנסוע כשעשו את הכביש הזה. אז היום אנשים מחזיקים פלאפון פתוח כל הזמן, להיות מקושרים עם המקור. אז לא מפחדים, מדברים עם הבית, אם קורה משהו, אז מיד מזיקים. אז יש טלפון יותר מוצלח, כן? טלפון חכם. להחזיק קשר עם הלוויין שרואה את הכל, עם ריבונו של עולם שמנהל את כל הדברים. זאת אומרת, לא לצאת מהסדר, להיות מקושר עם, עם מקור החיים. מה שעושה את הסדר בעיר, זה המקור האלוקי. אז אתה מחובר עם... אז זאת אומרת, התורה היא סדר העולם, והתורה היא מעל העולם. שני היסודות האלה, המהר"ל מסביר לאורך כל הפרקים בנתיב התורה, רוב הפרקים. שהתורה היא מעל העולם, ולכן אדם צריך להיות מופשט כדי ללמוד את התורה, והתורה היא סדר העולם.
למה הרב מתכוון
כשאומר
נאמן למחשבותיו?
איזה
נאמנות?
שאלה יפה. יש לפעמים באות לאדם מחשבות לא, שהוא לא כל כך היה רוצה שהם יבואו. יש העצמיות של האדם, מה המחשבות האמיתיות שלו. כן. אז זה יכול להיות מחשבות של איסור, שבוודאי אדם לא רוצה אותם והם באות לו כאילו מבחוץ. זה יכול להיות מחשבות של היתר, אבל מחשבות, לא, זו העצמיות שלו. משהו בעצם, עצם עניינו. ארץ ישראל, כאילו אדם חוזר לטבע הטבעי, הבריא שלו, הרוחני, האמוני, הנשמתי שלו. כי אדם רוצה באמת להכיר את עצמו, להיות מה שהוא, זה בארץ ישראל. בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת, בחוץ לארץ אי אפשר שיהיה כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. אז רגע, התחלתי בתורה ואני עזבתי את זה. אז התורה היא מופשטת, מופשטת לגמרי, התורה היא מעל כל המציאות. ולכן היא לא זקוקה למקום. התורה היא בחינת שמיעה, והנבואה היא בחינת ראייה. לראות אפשר לראות רק דברים גשמיים. לשמוע אפשר שומעים קולות, קולות זה לא דבר גשמי, זה דבר רוחני. רואים, מצד אחד רואים בבת אחת המון המון דברים, שומעים, תראי קול לא משתמע. אבל התורה היא, זאת אומרת, היא לא צריכה להופיע בציור, כמו שהנביא תמיד רואה לפניו כל מיני דוגמאות, כל מיני דברים משלים. זאת אומרת, זה משהו יותר ממשי, יותר דמיוני. והתורה היא מחשבות רוחניות מאוד מאוד מפשטות. אז התורה יכולה להיות בכל העולם. אבל הנבואה היא יורדת אל המציאות. חז"ל אמרו לנו, שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו. אמרה החוכמה, איך כתוב שם?
נפש
החוטא. חוטא מה עונשו, אמרה החוכמה.
נפש החוטא תתמות.
מה?
נפש החוטא תתמות.
הנפש החוטא, לא, זה אמרה הנבואה. סורי שכחתי. משהו כזה, אני לא זוכר את הביטוי של החכמים, של החז"ל, שאלו החוכמה חותם העונשו, אז החוכמה ענתה, יקבל את העונש, חטא, זה בשום, זה בעיה שלו, חטא, יענש. שאלו לנבואה חותם עם העונשו, אמרה הנבואה, הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חותם העונשו, אמרה התורה, יביא קורבן ויתכפר. שאלו לקוב והקדוש ברוך הוא חותם העונשו, אמרה הקדוש ברוך הוא ישוב בתשובה, לא יביא אפילו קורבן. הנבואה היא יורדת אל המציאות, הנבואה היא על ידי נביא שמתנבא. משה רבינו כאילו לא בן אדם. הוא הולך, עולה להר, להר סיני, 40 יום, 40 לילה, לא אוכל ולא שותה, זה לא, זה בן אדם מיוחד. הוא לא אדם רגיל. זאת אומרת, הוא כאילו, יש בו איזה כוחות עליונים רוחניים, משהו חריג מכל המציאות, משהו חד פעמי בדורות, שיש דיון עם המשיח, הוא יהיה כמו משה או פחות ממשה. הנביאים הם אנשים, והם זוכים לנבואה, והם מעבירים את דבר השם דרכם. אז, אז בעצם דבר השם צריך כאילו לרדת ולהופיע דרך הנביא. משה רבינו כאילו שקוף, כאילו דבר השם מופיע דרכו, כאילו זה דבר השם בעצמו. אנחנו רואים את זה בתורה. והיה אם שמוע תשמעו עם מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. תשמעו, מי זה אומר, והיה אם שמוע תשמעו עם מצוותיי? קדוש ברוך הוא? אז איך ההמשך? לאהבה את השם, לאהבה אותי? צריך להיות כתוב. בכל לבבכם ובכל נפשכם. הקדוש ברוך הוא, אם זה דבר השם. משה רבינו אומר, תשמעו נאותותיי, נאהבה את השם אלוקיכם. ואחר כך, איך זה ממשיך, בכל לבבכם ובכל נפשכם, נתתים את ארצכם ואיתו יורו מלקוש. עוד פעם חוזר לגוף ראשון, נתתים את ארצכם ואיתו יורו מלקוש, אספת את גנך, תירושה לצריך. נתתי עשב ושרד חליבים אמתך, משה כאילו הוא מדבר בשם השם, כאילו השם מדבר מתוך גרונו. מתחלף, מתחלף פעם ככה ופעם ככה. כאילו משה רבינו מגיע לענווה אבסולוטית, שכדבר השם עובר דרכו, כאילו זה דבר השם. הנביא לא במדרגה כזאת, כל הנביאים. זה נקרא אספקלריה המהירה, נבואתו של משה רבינו. נבואתם של כל הנביאים זה אספקלריה שאיננה מהירה. זה כבר עובר דרך השגות האנושיות. זה מוגבל. אספקלריה המהירה, מה ההבדל באספקלריה המהירה ואספקלריה שאיננה מהירה? משה רבינו שרואה באספקלריה המהירה, הוא אומר לא ירא מאדם וחי. וישעיהו שרואה באספקלריה שאיננה מהירה, הוא אומר ויראה את השם. ככה אומרת הגמרא ביבמות. הרי זה להפך, כן. משה צריך להגיד, אני ראיתי, וישעיהו צריך להגיד, לא, אי אפשר לראות. אבל משה רבינו מגיע למדרגה שאי אפשר להשיג שום השגה. וישעיהו רואה כבר השתקפות, כאילו השם נגרן מופיע באיזה צורה דמיונית. כאילו הופעות של השם. אנחנו רואים הופעות של השם. כל הבריאה כולה היא הופעות של השם. אז הוא, אבל הופעות שרואים שזה הופעות גלויות כאילו. אבל זה לא ריבונו של עולם. אז מי שרואה באספקלריה שאיננה מהירה, אם משהו משתקף, זאת אומרת ככה, ריבונו של עולם, אי אפשר לראות אותו. האור של השם עובר דרך זכוכית, לא שקופה. אתה רואה פה אור, אתה רואה פה צבע, צבע של הזכוכית. האור עובר דרך הצבע ונהיה אור עם צבע. אז רואים, אבל אם זה שקוף ושם אי אפשר לראות, אז לא רואים כלום. אי אפשר לראות, אני לא יכול לראות את זה. בגלל שבלם אי אפשר לראות את זה. לא יראה אני אדם בחי. אבל אם הקדוש ברוך הוא מתגלה באיזה דמיון, באיזה משל, אז רואים. אז הנביא רואה, אומר שהוא רואה. ישעיהו אומר שהוא רואה. חזקאל רואה. ומשה אומר, לא יראה אני אדם בחי. אספקלריה שאיננה מהירה. משה כאילו הוא זך לגמרי, וכאילו דבר השם מופיע דרכו, מתוך פיו. הנביא זה כבר מדרגה שנייה. ויש מדרגות גם בנביאים. יש נביאים ויש נביאים, מדרגות בנביאים. אבל כל הנביאים, מלבד משה, הם רואים באספקלריה שאיננה מאירה. הנבואה היא כוח דמיון. כוח דמיון זה כוח כבר ציור, שאדם מדמה. אז בשביל, זאת אומרת, זה כבר משהו קצת, לא נקרא מגושם, אבל זה משהו, כוח ציורי כזה. זה צריך מסגרת. הנבואה לא יכולה להופיע, אלא במקום שמתאים לה, כי היא מופיעה בפנים. כלומר, אם אתה אומר, אולי הדבר השם, הוא מעל כל הגבולות, והנבואה מפיעה בתוך העולם, בתוך הבן אדם. אז אדם הוא צריך להיות מתאים לזה. גם המקום צריך להיות מתאים לזה. מוכרח להיות מקום מתאים לקבלת הנבואה, כי הנבואה היא מופיעה בתוך מציאות, והמציאות צריכה להיות הכי זכה שיכולה להיות, וזה ארץ ישראל. אבל התורה היא מעל, מעל כל המציאות. אז בארץ ישראל מופיעה נבואה. אז גם הופעות הקודש לא ממש נבואה, כל מדרגות מדרגות, וכל זכות המחשבה בארץ ישראל אחרת מחוץ לארץ. באיזה מרק שהן נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. אמנם, לפי גודל התשוקה והקישור של אדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מסוד אוויר עד ארץ ישראל. אומר הרב כאן עוד רעיון, שיכול להיות מצב כזה שאדם נמצא בחוץ לארץ, אבל הוא מאוד מקושר עם קדושת ארץ ישראל. ואז חופף עליו אוויר עד ארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. יום ירושלים. כל אוהביה, זאת אומרת, יש להיות בתוכה, להיות אוהבים אותה, אפילו מרחוק. אנחנו עכשיו מתקרבים לחג השבועות, והשלה מביא סיפור בתחילת דבריו על חג השבועות. מביא סיפור של שלמה אלקבץ. הוא מחבר ספר, מחבר לחד עודי, שהוא בחג השבועות במצרים, הוא ישב יחד עם הבית יוסף ולמד בליל חג השבועות. והנה הגיע חצות הלילה, ופתאום שומעים קול מדבר מתוך גרונו של הבית יוסף. ומברך אותם, אשריכם שאתם עוסקים בתורה בלילה הזה, ואתם, ואשריכם ואשרי חלקכם, ואילו הייתם עשרה, אז היה, הייתם משיגים עוד יותר ועוד יותר, וחבל שאתם לא עשרה. ואתם תזכו לעלות לארץ ישראל, מריחות מגיד. מגיד מתגלה אל הבית יוסף ומברך אותם. ואז הם כל כך התלהבו מההופעה הזאת, מהגילוי הזה, אז החליטו שלמחרת, כי בחוץ לארץ יש שני ימים טובים, שלמחרת הם יאספו מניין שלם בלילה וילמדו ביחד במניין שלם. והוא מספר שכל היום הבית יוסף הוא הרב, היה צריך לדרוש, דרשות, וזה כמעט לא ישנו כל היום. ובלילה למחרת הם החליטו אי אפשר לוותר על ההופעה הגדולה הזאת. אז הם ישבו בעשרה אנשים עוד לפני חצות הלילה. והתגלה המגיד הזה לא במראה אלא בדיבור. ועוד ברכות וכל מיני דברים. יש ספר מיוחד, ספר של הבית יוסף, שהוא וכל הדברים שהוא שמע מהמגיד, מה שהוא רשם. חלק הדברים הוא שמע בליל שבת, אז הוא כתב את זה למחרת, אבל כתוב שם תאריכים, מתי זה נגלה. אם הייתם תגרו לארץ ישראל, אז יהיה יותר ויותר ויותר הופעות. בכל אופן, היה לו מין גילוי כזה של מגיד רוחני, שמלמד אותו ומדריך אותו ומכוון אותו. מגיד מישרים, זה נקרא הספר הזה. יש לי את זה בחדר, בבית שלי.
זה לא נבואה.
מה?
זה לא נבואה? איזה
גיל? זה לא נבואה ממש, זה מגיד. כל כזה. רוח הקודש, משהו כזה, מדרגות. לא יודע, לא הגעתי למקום הזה להגדיר בדיוק את הדברים. מספרים על הגר"א, שפעם הוא אמר לתלמידו, רב זלמלא מוולוז'ין, רב חיים ואחיו, רב זלמן, רב זלמלא קראו לו, היו תלמידי הגאון מווילנה. יש ספר עליו, רב זלמלא מוולוז'ין, ספר מאוד נפלא, והוא היה בעל זיכרון יוצא מן הכלל. ממש ידע את כל התורה כולה עם זיכרון נפלא. זה מסופר שם בספר הזה שפעם הגאון מבין הרעה שהוא מצב רוח, הוא לא היה נראה עם מצב רוח טוב. אז הוא שואל אותו, למה? מה מכביד עליך? אז הוא אמר לו, אני כל שיעור של הגאון, אני חוזר עליו 101 פעמים לפני השיעור הבא. והפעם לא הספקתי לחזור 101 פעמים. אז זה מצער אותי. אבל אני לא יודע למה הוא יצטרך לחזור 101 פעמים, כי הוא היה כנראה כישרון של זיכרון יוצא מן הכלל. ממש צילום. אז הגאון אמר לו באחד הימים, תדע לך, עומד להתגלות אליך מגיד. אל תקבל אותו. מגיד זה משהו עצום. הוא יכול ללמד אותך בשעה מה שאפשר ללמוד בשנה. זה קפיצת הדרך, ממש. אתה יכול... אל תקבל אותו. למה? כי בחוץ לארץ זה, המגידים הם אומרים דברים מעורבבים. חלק תכון, חלק טוב, חלק לא טוב. לא. חוץ מזה צריך לעמול בתורה ללמוד. מה שהיה אצל הבית יוסף, הוא אומר, זה מפני שכמה דורות לפנינו, וזו הדרגה יותר גבוהה, וכל הזמן יש ירידת הדורות. ואחר כך, אחר כך הם באו לארץ ישראל, וכאן בחוץ לארץ, אז גם ירידת הדורות, גם חוץ לארץ, אל תקבל כמובן. זו השיטה של הגאון מווילנה, שצריך לעמול על התורה בעצמו, לא מתנות. יגעת ומצאת, צריך להשיג את התורה ביגיעה, אז זה תורה שלך. אם אתה מקבל מתנה, שני מתנות יחיות. מתנות רוחניות. אבל הרב קוק אומר, בורות התשובה, בורות התורה, סליחה, הרב קוק אומר שיש כאלה שמשיגים השגות רוחניות ככה מעצמם. מספרים עליהם, מגדולי החסידים שהתקשו פעם בתוספות, אז הם היו מתפללים, בא בעל התוספות, הסביר להם מה שהוא אמר. והראה להם שמה שאחרים הסבירו, זה לא מה שהוא התכוון. אז על כל פנים, הגאון וילנה לא אמר את זה. הגאון וילנה אמר, צריך לאדם לקנות את התורה בעצמו, לעמול, לעמול ולהבין בעצמו. החסידות אמרה אחרת, מותר להשתמש אם אתה הולך ברגל, כמה אתה יכול להספיק ביום. אבל אם אתה נוסע במרכבה, אתה יכול להספיק הרבה, דרך ארוכה. אז אם אתה משתמש בסייעתא דשמיא במגידים, אז אתה הולך מהר, משיג הרבה. מה אתם באמת מציעים? מה יותר טוב? ללכת ברגל זה בריא. לנסוע ברכב, זה לא... אבל מצד שני, הרב אומר, צריך להשתמש בשניהם. מה שאתה יכול בכוחות עצמך, תעשי בכוחות עצמך. מה שאתה לא יכול בכוחות עצמך, תשתמש באמצעים נוספים. כן. על כל פנים, אז אומר לנו כאן הרב, בארץ ישראל ההשגות הן אחרות לגמרי. השגות זכות, השגות תיאורות, השגות עליונות. בחוץ לארץ זה אחרת. מעובבות, זה ממש מה שאומר, מה שאמר הגאון מווילנה. בחוץ לארץ מעובבות הן בשיגים וקליפות מרובים. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של אדם לארץ ישראל, הרי רעיונותם מזדקחים מיסוד אוויר עד ארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותם. פה אני רוצה לומר, הרב חרלאפ, שקיבל את הספר ראש מילין, שמעתם על הספר ראש מילין? למדתם אותו כבר? ספר מיוחד. כל אות ואות, הרב נותן על זה הסבר מה אפשר להבין באות הזאת, מה היא מבטא. בהתחלה הוא כתב כמה לפים על זה, אחר כך יש תוספות עוד יותר ביורים על כל אות ואות. היה יכול לכתוב כמה ספרים על כל אות. למה? כי בכל אות יש המון המון משמעויות עמוקות. וחכם נבון שמבין דבר מתוך דבר, מתוך דבר אחד מבין עוד דבר, ומתוך מבין שני דברים, משני דברים, ארבע דברים, מארבע שמונה, ויכול כל הזמן מתפשט את המחשבות מאותו הנקודה הגרעינית הזאת שהתחילה, וזה מתפשט, מתפשט, מתפשט. אז כתב לו הרב חרלאפ, שהספר הזה אי אפשר לחבר אותו רק בארץ ישראל. אין זה כי אם אווירה מהכותל המערבי, כאילו צינור של אוויר זך וטהור, הגיע אל הרב ללונדון, כי הרב היה אז בלונדון שהוא כתב את הספר הזה, וכנראה שרק בזכות האוויר הזאת בארץ ישראל, אז הספר הזה נכתב. על כל פנים, זה מה שאומר כאן הרב. שמי שמצפה לראות, הוא זוכה מיסוד אוויר עד ארץ ישראל. טוב, אז אנחנו פה נעצור. מה יכול? כן. טוב, יש כמה מדרגות בקפיצת הדרך. אתה יכול לקפוץ קפיצה גדולה, קפיצה יותר גדולה, יש גם, כן. מגבלות. על כל פנים, אז אנחנו יכולים להציץ גם בפרק הבא, כי זה המשך לפרק הזה. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור ומסוגל להופעת האמת האלוקית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש, מוכן להסברת נבואה ואורותיה ולהבקת רוח הקודש וזהריו. והדמיון אשר בארץ העמים אחור הוא, מעורב במחשקים, בצלילי תאומה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, לא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוקית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. זה על דמיון. כמו שאמרתי, הדמיון זה כוח הנבואה. כוח הנבואה במדרגתו הזקה ביותר. כשהדמיון הוא יורד והוא מתגשם, אז בסופו של דבר הוא מגיע לידי עבודה זרה, לידי דמיון, מגשימים את האמונה, מגשימים את האור האלוקי. דמיון הזך הוא מופשט. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקי וטהור ומסוגל להופעת האמת האלוקית. להלבשת, תשימו לי, זה לבוש, להלבשת החפץ המרומם והנשגם של המגמה האידיאלית בעליונות הקודש. לבוש, לבוש של דבר, זה הופעה. הלבשת, זה לא עצם הדבר, זה הלבוש. כלומר, הדמיון הוא לבוש של רעיון עמוק שהוא מופשט לחלוטין ומתלבש בדמיון. זה עניינה של הנבואה. מוכן להסברת הנבואה ואורותיה ולהבקת רוח הקודש וזהריו. והדמיון אשר בארץ העמים מחור, מעורב במחשקים, בצלילי תאומה וזהון, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, לא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוקית המתעלה מכל שפלות העולמים ומיצריהם. ומתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, כלומר יש קשר עדוק בין השכל והדמיון, לכן לא יוכל השכל גם שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. אף על פי שהשכל מופשט, אבל בכל זאת יש קשר בין השכל ובין הדמיון, אז לכן אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כלומר הדמיון הזה אנחנו מוכרח להיות רק בארץ ישראל, כמו שאמרתי. החוכמה יכולה להיות גם מחוץ לארץ, אבל לא באותה מדרגה כמו בארץ ישראל, כי יש קשר בין השכל והדמיון, שאדם חושב משהו ויודע לתאר את הדבר הזה ולחוות את ה... אז מזכך את השכל גם כן. ולכן השכל שבארץ ישראל הוא אחרת, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. הוא מחכים פי כמה, אומרת הגמרא במסכת כתובות, פי ארבע. זאת אומרת, אם מישהו היה בחוץ לארץ עם שכל מסוים, בא לארץ ישראל, נהיה פי ארבע ממה שהיה בחוץ לארץ. אז צריכים להבין את הדבר הזה, לדעת את הזכות הזאת שאנחנו זוכים, כשאנחנו בארץ ישראל. זה נראה לנו כל כך טבעי, אבל זה משהו מיוחד. אנחנו זכינו, צריכים כל יום להודות על הזכות הזאת שאנחנו זכינו להיות בארץ ישראל, ארץ השם, ארץ הקודש. כל מה שאדם יותר חי את המציאות הזאת, את הזכות הזאת, אז הארץ פועלת עליו, והארץ מרימה אותו, מקדשת אותו. שנזכה בעזרת השם להשיג את ההשגות האלה, את ערכה של ארץ ישראל, ארץ השם.